חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני השוטר הטוב. הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הגיע היום לכנסת מהשבעה על אחיינו, סרן יוגב פזי, שנפל בעזה. בנו של איזנקוט, גל, נפל אף הוא לפני כשנה באותו מקום, מחנה הפליטים הארור ג'באליה. אחיין נוסף נהרג במקום אחר ברצועה. איזנקוט הגיע לכנסת להציג בפני המליאה את החוק שהניח. חוק מלגת לימודים לכל חייל משוחרר, נקודה. איזנקוט בילה 40 שנה על מדים. הוא יודע שהלוחמים לא יכולים להסתפק רק במילים טובות או הערכה. הוא יודע שבמצב שנוצר בו אין שוויון בנטל ויש הקרבה אילאית של החיילים וקריסה ושחיקה של המערך כולו, צריך גם מעשים אמיתיים. המדינה צריכה להדגים שאכפת לה מאלה שמגינים עליה. על פי החוק שלו, לוחמים שמשתחררים מצהל יקבלו מלגה שתחסה 100% משכר הלימוד שלהם. תומכי לחימה 70%, מנהלה 50%. ומה עשתה קואליציית החורבן וההרס ששולטת כאן? הצביעה נגד החוק והפילה אותו. עכשיו תחשבו מה אמור לחשוב לוחם שנמצא עכשיו בג'באליה, אחרי שהיה כבר בלבנון וחזר לעזה ונלחם כבר שנה וחודשיים. השירות שלו הוא ארך בינתיים, בלי חוק, באמצעות צו 8. הוא מאבד חברים בקצב מבהיל. הוא חשוף לסכנת חיים כל רגע. הוא חי בתנאי מלחמה וזה לא באמת מעניין את המדינה שלו, שממשיכה לחלק מיליארדים למגזרים, חלק מהם בכלל לא משתתפים בנטל. אז השוטר הטוב הוא לגדי איזנקוט. אם היה תורי לעשות היום שוטר רע, הוא היה לקואליציה. בפעם הבאה שמישהו מהקואליציה או מהשופרות התפאר באהבתם ללוחמים, תזכירו לו את החוק הזה ואת סיפור הפלתו.
חמש בערב, השוטר הרע.
אני אפתיע אותך, בן. שלום, אני קרן ברק ואני היום השוטרת הרעה. הקואליציה הפילה היום הצעת חוק ממדים ללימודים של גדי איזנקוט, חוק שהוא הבייבי שלו עוד מתקפתו כרמטכ"ל. מטרת החוק בראש ובראשונה הייתה, היא להוקיר תודה למשרתים והמשרתות את המדינה. ותכליתו היא מימון לימודי תואר ראשון לחיילים ולחיילות משוחררים, 100% ללוחמים, 70% לתומכי לחימה ו-50% לחיילי מנהלות. נכון להיום, חיילים וחיילות קרביים בלבד מקבלים החזר כספי על תשלום שהם מוציאים מכיסם מראש ומתמודדים עם הבירוקרטיה לצורך קבלת החזר כספי. הצעת החוק הנוכחית גם קובעת שהמדינה תישא בעלויות מראש והחיילים לא יצטרכו להוציא שקל מכיסם, וגם מתגמלת את כל המשרתים והמשרתות שמעניקים שנתיים או שלוש מחייהם למדינה, וזו הדרך שלנו, המדינה, להודות להם. כשהצעת חוק עוברת בקריאה טרומית, הדרך לאישורה הסופי ארוכה מאוד. היא חייבת לעבור דיונים בוועדות הכנסת ועוד שלוש קריאות נוספות במליאה לפני שהיא נכנסת לספר החוקים. מנגד, כשהצעת חוק נופלת בקריאה טרומית, ניתן להגישה מחדש רק לאחר חצי שנה. המשמעות היא שהסיכוי שהחוק יאושר בזמן לקראת שנת הלימודים הבאה קלוש. קשה לי לראות את הקואליציה, שפעם הייתי חלק ממנה, שמתעסקת היום בפטורים מגיוס, מפספסת את ההזדמנות לגלות גדלות רוח ולהוכיח שהיא פועלת גם למען החיילים והחיילות ללא שיקולים פוליטי. החיילים בחזית משוועים גם לאחדות בעם וגם להכרה בפעילותם. תמיכת הקואליציה בחוק היום הייתה עונה על שתי מטרות אלה בהצבעה אחת. חבל.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית וקרן ברק.
לך תסביר שלא תאמנו.
כן.
מדהים. ממש. כל אחד מכיוון אחר, אבל תשמעי, זה מוכיח שכשמדובר בלוחמי צהל, אנחנו הישראלים נמצאים באותו מקום. הבעיה היא שכשזה מגיע לפוליטיקה, זה פשוט איך אפשר להפיל חוק כזה תוך כדי מלחמה. שמישהו יסביר לי, איך אפשר להצביע נגד חוק כזה תוך כדי המלחמה הנוראית שאנחנו כל יום קוברים חיילים? כל יום. תשמעי, אני חושב שעשו לך טובה שאת לא בכנסת יותר. את היית צריכה להצביע עכשיו. לא הייתה לך ברירה.
לא, אני, בגלל זה גם אני מודה שאני, הרבה דברים שקורים בשנה הזאת, אני לא יודעת איך הייתי יכולה לנהוג אחרת לגמרי מהקואליציה. וגם אני ברגעים כאלה אומרת תודה שאני לא נדרשת לזה. אבל זה מעבר לזה, זה כאילו אנחנו רוצים להגיד להם כל הזמן תודה ועוד תודה ועוד תודה וכמה שיותר תודה למי שמסכים לשרת ומשרת אותנו בעצם את את האזרחים, ובמקום לחפש את הדרכים, להגיד להם תודה, מן היקב ומן הגורן, רק תנו לנו אופציות להגיד תודה, אז לא רק שזה לא קורה, ואנחנו כל הזמן רק מתעסקים בפטורים, אז כשכבר נקראת הזדמנות כזאת, מפספסים אותה, ובעיניי, וכמו שאמרתי בזה, זה חצי שנה עכשיו שאי אפשר להעלות את הצעת חוק כזאת, וזה גם קשה.
ומה אם הממשלה מביאה הצעה? אפשר, נכון?
כן, פרטית אי אפשר חצי שעה.
כי יש לנו רק דקה עד החדשות, אם היה לנו שעתיים, הייתי מספר לך על כל הפעמים שנתניהו, עוד הרבה לפנייך, הבטיח את הדבר הזה ממש. בקמפיין 2009, גלעד ארדן כינס סיבת עונאים, הוא היה אז יושב ראש, הוא הביא את יושב ראש הצעירים, ואמר, אני אומר פה בשמו של נתניהו, שאם הוא נבחר, וזה סופי, וזה מוחלט, וזה, read my lips, שאם הוא נבחר, כל חייל משוחרר יקבל, המדינה תממן לו תואר. וזה לא אולי, וזה לא כמעט, וזה לא, ותשמעי, זה, גילה גם לי אלה הייתה שם, הייתה גם אז מהצעירים, וזה.
אבל, אופיר קאץ כן עשה, זאת אומרת, את חוק ממדים ללימודים לחיילים הקרביים חוקק אופיר קאץ לפני שנה וחצי בערך, או כמעט שנתיים בעצם.
והוא, אני מזכיר לך שהם רצו להפיל את ממדים ללימודים,
נכון,
ממשלת השינוי, ואז הם הפילו, ואז הם כאילו שיפרו אותו, אבל למה אתם מפילים אותו? צריך שהלוחמים יהיו מעל הפוליטיקה
לגמרי, זה, על זה, אבל על זה אפשר גם מסכימים. להגיד תודה לאופיר על החוק ההוא,
אפשר גם ללכת שפר. לחדשות קודם חדשות.
אתם מאזינים לחדשות 12.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחראית על השידור, עוד פעם אחראית. שאולסקי, אני מבין למה אתה עוזב. הם כל הזמן קוראים לו אחראית. אני גם הייתי הולך, למרות שאין לי כלום נגד וזה. אחראי על השידור בני שאולסקי. חבר כנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת, הציונות הדתית, שלום.
שלום וברכה.
טוב, אז אני, לדעתי אתה מתקרב.
אני אלה פעם ראשונה שכששניכם נמצאים, אני מתראה.
גם אנחנו פעם ראשונה.
את חושבת, נכון? אני לא חשבתי על זה, באמת? את ואני פעם ראשונה?
כן.
יפה, אז אתה עושה היסטוריה.
כן, איתנו.
ולא בפעם הראשונה.
מצד שני, אתה, בסטטיסטיקה, אתה ממשיך להרחיק מהישיבות שלך תמיד כמה וכמה נוכחים. היום הרחקת את יושב ראש לשכת עורכי הדין פעמיים.
שלוש פעמים, נו באמת.
אבל תשמע, אני כבר לא יודע אם לצחוק או לבכות, אבל בתקופה שהימין והשמרני ניצל את הקשר עם יושב ראש לשכת עורכי הדין, קראו לו אז אפי נווה, ומינה שורה ארוכה של שופטים שמרנים, חלקם אפילו שופטים שמרנים מפוארים לטעמי, לא הייתה בעיה. ועכשיו, כשהתחלף שם בעל הבית, אז אתם מוציאים חוק ורוצים להשתלט על הלשכה. שמע, אם זו לא דורסנות, מהי דורסנות?
טוב, אז דבר ראשון, רק בשביל הסדר הטוב, התוכנית, הבקשה, הצעות החוק שלי, למשל, במצע הציונות הדתית, הופיע רצון להפוך את הלשכה לוולונטרית, וזה היה הרבה, 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 ועוד כמה פעמים הרבה, לפני שנבחר עמית בכר, ולפני שאני הייתי אפילו חבר כנסת, אז מה שנקרא, בהקשר הזה פשוט צריך להסתכל קצת על ההיסטוריה. העמדה שלי תמיד הייתה, ולא רק שלי, אני יודע, גם חנוך מלביצקי העביר עוד לפני הבחירות הקודמות, לפני בחירות בלשכה, שהיה הצעת חוק ללשכה וולונטרית, ואני חושב שלשכה וולונטרית, ודיברתי על זה היום בוועדה, העובדה שהלשכה היא לא וולונטרית, העובדה שמחייבים אותי להיות חבר בלשכת עורכי הדין, אני היום ממש התרגזתי, אני לא מתרגז הרבה, למרות שטוענים שכן, אני לא.
לא, ברור,
אני לא, אני מוציא אנשים כשהם מפרים את הכללים, אני לא כועס עליהם, אני בזה. ממש כעסתי, כי אני רואה את כל חברות הלובי נכנסות, חברות הלובי שמפעילה לשכה, נכנסות, ואני בדרך כלל, אני חושב שאני אין לי שום דבר נגיד לובי, אבל במקרה הזה זה היה די מזעזע, כי אני ראיתי את הכסף שלי מושקע בלובי נגד חוק שלי. אז אמרתי, אני לא מבין, אתם מכריחים אותי לשלם ללוביסט שיהיה נגדי. זה היה מוחלטת.
טוב, אני לא מבין איך הגעת על הלובי, אבל לפני שקרן תשאל אותך שאלה, אני רק רוצה להעיר שאתה מסביר עליך, אני לא יודע, אבל חלונך מלוויצקי, הוא הכריז על ג'יהאד נגד הלשכה, אחרי שהלשכה הגישה נגדו כתב אישום ודנה אותו, ושללה רצה לשאול. הוא נכנס ל... לא, אתה מכיר את זה, אתה בטוח מכיר.
אני יכול להגיד לך שהחוק שלו...
זה פורסם אלף פעמים, חבר הכנסת רוטמן.
יכול להיות, אבל
מההקשר
הזה, מאחר ומצאתי עמדת הדתית בנושא הלשכה הוולונטרית, ועמדתי הפומבית ובחקיקה ובכל דרך שתרצה, אז אני לא רוצה להיות דובר של אף אחד אחר. אני אומר לך, בעיניי אין הצדקה לסיטואציה שבה אני, כדי לעבוד כעורך דין במקצועי, צריך לשלם כסף לטובת קשרי החוץ של עמית בכר. וגם כשזה היה אפי נווה, אז גם אפי נווה. וגם כשזה היה אבי חימי, וגם כשזה היה...
לא, אבל אתה הרחקת את עמית בכר, לא את קשרי החוץ שלו.
מה? עמית בכר אני הרחקתי לא בגלל שאני לא רוצה לשלם כסף ללשכה, או שאני לא רוצה שהלשכה תהיה וולונטרית. את עמית בכר ריחקתי, כי עמית בכר נכנס לוועדה, ופשוט לא נתן לאף אחד לדבר בלי הפרעה, ובית התחיל לעלוב ולסנות לחברי כנסת, שעמדותיהם לא מוצאים חן ביניהם, ויש נימוס בסיסי בכנסת. אתה, גם אם אתה הכי צודק בעולם, במקרה זה גם טועה, אבל זה לא משנה, אם אתה הכי צודק בעולם, אתה לא תוקף חברי כנסת.
בוא נשמע רגע קטע מהקטטה הזו, ואחר כך קרן תשאל שאלה סוף סוף.
לא מפריעים לחבר כנסת.
אפילו כשחבר כנסת משקר.
היי, אני מקבל את ההערה.
סליחה. עזרתי לך, אדוני.
תקשיב לי טוב.
אני הסברתי שעל פי התקנון, גם
תקשיב לי טוב, עסקן סוג זין.
הלו,
תקשיב לי טוב.
בבקשה.
אתה תשקר, תקרא לחברים שלך, לא לי.
בסדר גמור.
חצוף,
שקרן,
אתה קורא לזה
את
הראשון שלך.
טוב, זה נשמע מאוד.
בעקבות אותן התרחשויות, שכמובן אני לא מקבל אותם אצלי בוועדה, בהקשר הזה, גם מצד חברי כנסת שהתערבו וצעקו, וגם מצד חברי כנסת שלא נתנו להמשיך את קיום הדיון, אני עושה את הישיבה להפסקה. אני אמרתי, אני לא אתן לדבר הזה לתרוץ. וזה מה שעשיתי, גם את הצעתי לישיבה להפסקה פעמיים. עכשיו תקשיב, את העמדות העקרוניות שלי אני מצגתי, והצגתי אני חושב בהרחבה בוועדה, נצגתי לחברי כנסת שמתנגדים לי, ולעמדותיי, להגיד בעמדותיהם בהרחבה. דיון חייב להתקיים, אבל אנשים אומרים ובצדק שהכנסת היא כיכר השוק. זה נכון, אבל אני לא אתן לאף אחד להפוך אותה לשוק, לא רק לכיכר השוק.
אבל זה לא רק כיכר השוק, וזה גם לא יכול להיות שוק. אנשים מסתכלים, בטח בני נוער, על איך הכנסת, איך אנשים מתבטאים ומהם לומדים ולוקחים דוגמה, אז זה מעבר, אבל זה מעבר להפסקה, יש דברים שאסור שהם יאמרו, ואני חושבת שאתה צריך לנהוג ביד הרבה יותר קשה מאשר מילים שחברי כנסת לא יכולים להוציא מהפה שלהם, נקודה, לא יכולים, לא בוועדה ולא ב...
את יודעת, מכירה את הכללים בכנסת היטב, את הרי מכירה אותם שנים רבות, גם כחברת כנסת וגם לא כחברת כנסת, וגם כחברת כנסת לשעבר, את מכירה את הכללים. ואת יודעת שגם יושב ראש ועדה אל מול חבר כנסת מוגבל ביכולת שלו לפעול, כי הוא בסופו של דבר צריך לקרוא אותו לסדר, שלוש פעמים וכדומה, אבל ובכל זאת ההתנהלות של אנשים שאינם חבר כנסת בוועדה, הכללים לגביהם שונים, בסופו של דבר הבית הזה הוא גם של כל העם, אבל חברי הכנסת זה מקום העבודה שלהם, הם צריכים לעבוד בו.
מבזבזים קצת יותר מדי זמן על פרוצדורות, אתה הרחקת וזה גם זכותך. אני שואל אותך על חוק ששמעתי שאתה רוצה להגיש אתמול או שלשום, שיכשיר בדיעבד אפשרות של אנשי צבא או כל מיני, לא יודע אפילו את מי, לקחת מאגרי גלם של המודיעין הישראלי ולהעביר לראש הממשלה, לשרים, לחקים. אני קורא לזה חוק...
לא לשרים ולא לחקים.
אני קורא לזה חוק... רק שנייה, אני רק משלים אשכרה חצי משפט. אני קורא לזה חוק ההפקרות, ואני בטוח, תקן אותי אם אני טועה, שאתה לא מבין ולא יודע איך הדבר הזה בכלל עובד.
בן, יש לי שאלה אליך. בלי לחשוף מקורות כמובן, יש לי שאלה אליך, האם אי פעם אתה קיבלת מגורם ביטחוני חומר ביטחוני?
לא, זו שאלה כללית מדי.
שאלה כללית מאוד, אבל זו שאלה.
לא, אני עושה...
האם גורם ביטחוני יעביר לך מידע שעל פי החוק אסור היה לו להעביר לך?
שעל פי החוק אסור, גורם ביטחוני צבאי?
צבאי, מודיעיני, שבק, לא אכפת לי.
תקשיב, לובש מדהים, אני לא זוכר, ואני מדבר איתך 37-38 שנה, שהעביר לי דבר שחוקית אסור להעביר לי. לובש מדהים. לובש מדהים.
אז כנראה שאתה מחוץ ללופ. אני למשל שמעתי אחד מהכתבים, אני חושב המוכשרים במדינה, בלי לחלק ציונים לאף אחד אחר כמובן, ירון אברהם למשל. אומר, גורמים ביטחוניים אומרים ש... כניסה לאזורים שאינם בציר שאינם בג'באליה, ברצועת עזה, תסכן חטופים. שמעתי את הדבר הזה. ואני אומר, מי הם אותם גורמים ביטחוניים? הם דיברו איתו, הוא מוסמך לקבל מהם מידע? הוא לא מוסמך לקבל מהם מידע, בין בעל פה, בין
בכתב. אבל זה לא חומר כתוב, זה... אתה מדבר על הדלפות, אתה מדבר עכשיו...
ידיעה לא חייבת להיות כתובה, ידיעה יכולה להיות בעל פה.
אבל אתה יכול שכל הכתובים הצבאיים מקבלים... זה המקצוע של כתב צבאי.
עכשיו אני שואל, יכול להיות, כתב צבאי, האם יש איזה חוק שאומר שמותר למסור מידע לכתב צבאי? לא. האם זה מעשה פלילי? בוודאי. האם חוקרים אנשים כאלו? לא, בדרך כלל לא, למקרים מצוינים, היה באמת מקרה של העברת מידע מסיבית שנעשתה.
אנחנו מבזבזים זמן על העניין לא רלוונטי.
אתה אומר שאתה רוצה להשוות ביניהם?
מה שאני אומר הוא נורא נורא פשוט. אני לא מוכן לחיות במדינה שבה אדם במדים או שלא במדים, איש ביטחון בדרגה כזו או אחרת, אם הוא מעביר מידע לידיעתו של כתב או עיתונאי, אז למעשה הוא נהנה מחסינות דה פקטו, אבל אם הוא חץ ושלום מעביר את המידע לראש ממשלה או ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון או לחבר קבינט, אז הוא חשוף להעמדה לדין ולחקירות. את זה, אני חושב שזה לא דמוקרטי. אני חושב שאני כנבחר ציבור, אני אמנם לא בפורומים אלו ולכן לא חוקקתי גם על עצמי, לא כתבתי יושב ראש ועדת חוקה, אבל אני חושב
שיחול עליו החיסיון מקורות
משהו שאני לא עושה אף פעם. אתם זוכרים, היה פעם חבר קבינט שקראו לו נפתלי בנט. עכשיו, נפתלי בנט הוא לא כוס התה שלי, בוודאי לא מאז שהוא הקים ממשלה עם תומכי טרור, אין לנו כוס התה שלי, אבל בזמן שהוא היה חבר קבינט, הוא ירד לשטח וקיבל מידע על המנהרות, והעלה אותו לקבינט, וכתוצאה מזה חל שינוי באופן טיפול המדינה בסוגיית המנהרות ברצועת עזה.
חבר הכנסת רוטמן, ברשותך...
האם הבן אדם שמסר לו את המידע, האם הוא צריך להיחקר ולעמוד לדין כמוצר ידיע לחבר קבינט?
ברשותך, אני, כל מה שאמרת לא רלוונטי לשיחה, וגם לא לחקירה. החקירה לא חוקרת את ההדלפה. חקירה חוקרת את הציר שבו נגנבו מצהל מסמכים. עכשיו, נפתלי בנט...
אני לא דיברתי לשום חקירה.
רגע. נפתלי בנט ירד לשטח, פגש את אופר וינטר, שלא קיבל אישור לפגוש אותו, וקידומו הוא קו. הוא נהנש על זה.
אבל... אבל,
לא, זה לא חמור, כי אסור, זה לא חמור, כי אסור ללובש מדים לפגוש פוליטיקאי בלי אישור המפקדים שלו, זה עובדה. עכשיו אני רוצה להפתיע אותך. אני מודיע לך, מספר לך,
רגע. זה היה חשוב שהוא יגביר את המידע הזה לחבר קבינט.
וזה היה חשוב, ולכן אופר וינטר שלמה, זה מחיר לא יקר במיוחד, וזה היה מאוד חשוב, אני בכלל חשבתי שצריך להיכנס לעזה, ולסדר שם את העניינים כבר ב-2009, אבל ראש הממשלה יכול היום, יכול, נכון, כתבתי את זה אלפי פעמים, ראש הממשלה יכול גם היום להיכנס באמצעות מזכיר המודיעין שלו שיושב לידו, למאגר המידע הגולמי של אמן, יש לו גם שם, אני לא יכול להגיד אותו פה, באמצעות הזדהות מיוחדת, ולראות מה שהוא רוצה.
אבל למה הוא לא יכול לקבל?
הוא רוצה. הוא יכול לקבל מה שהוא רוצה.
לא, אבל
יכול...
אם הוא לא מגיע פיזית, אלא מביאים לו את זה, מה הבעיה?
לא, הוא לא צריך להגיע פיזית.
אבל למה לא? למה שראש בכלל לא יקבל כל מה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה?
לא הבנת מה אמרתי עכשיו?
לא, בן.
לא, אמרת שהוא נכנס לדר מידע כזה.
לא, קודם כל הוא מקבל חומר מעובד, יש מערך ענק, שקיים עשרות שנים, שמאבד את כל החומרים, ומגיש, אי אפשר לעבור על טריליוני אותות ביום. יום, אבל אם מישהו חושב שמסתירים את ראש הממשלה, אני רק רוצה, תקשיב, זה מהותי, למה לא תקשיבו פעם? ראש הממשלה יש לו אישור כניסה למאגר, לאגם המודיעין הגדול שיש בו הכל. הכל, אף אחד לא מסתיר, לכן כל הטענה שמסתירים ממנו. כאן היה המסמך הזה שהם גנבו, ישב אצל פלדשטיין 4 חודשים, והוא לא עשה איתו כלום, כי הוא לא חשוב. הוא עשה, הוא הדליף אותו לצנזורה, לבילד, רק כשהיה צריך לעשות שינוי של דעת קהל עם החטופים.
אני חייב לומר, מאיפה אתה מכיר את כל הפרטים האלו? אני למשל לא מכיר את הפרטים האלו, אולי נעמיד לדין את מי שמסך את כל המידע הזה?
מה, הכל מתפרסם, זה בכלל, זה חקירה, זה הכל מתפרסם.
הכל יצא.
שמחה רוטמן, הכל יצא. כן, אבל להדליף מותר. להדליף מותר, לגנוב חומרים, ולעקוף את הצנזורה.
הכל יצא. טוב, תראה, אני רוצה את אתכם לסיים, אולי גם אני גם...
לא, סיימתי, עזוב.
אז אני אגיד לך בצורה מאוד פשוטה. מה שאתה אומר על המאגר, או אין מאגר, ושאת שמו אתה יודע, אבל אתה לא יכול להגיד, שאתה כבר אומר שמישהו מסר את המידע שאסור להיות אצלך, אבל בסדר.
אוי, אלוהים, מראה... תפסיק, נו באמת, לא, אל תשחק אותה ילד לא... קטן, אני 38 לא, שנה, בין, אני כותב, אני כותב ספר כבר 4 שנים על 8200, זה בין, התפקיד שלי, אני אמור לדעת בין, את הדברים האלה, אבל אתה יודע מה אני? בין, אני כפוף לצנזורה, והחברים שלך לא כפופים, הם הלכו לבילד.
בין, אני לא באתי להקניץ אותך, אתה סתם...
אני כפוף, אנחנו כפופים לצנזורה, כולנו.
אתה סתם מתחמם, תקשיב לי שנייה. אתה צודק, אמרת נכון, התפקיד שלך, כעיתונאי חוקר, שכותב הרבה על הנושא, ואתה מכיר ואתה מקבל מידע, זה חלק גדול מהמידע שאתה מקבל, מי שמוסר לך אותו, לא מוסמך למסור לך אותו, אתה לא מקבל אותו רק ממקורות גלויים או ממקורות זה. ואתה עיתונאי, וטוב שיש עיתונאים במדינת ישראל, וההדלפות הרבה מאוד פעמים הם נשמת אפה של הדמוקרטיה, למרות שהן אסורות על פי חוק. תראה מה זה, זה חוק
נו, שאומר... נו, תתקדם, עד עכשיו אנחנו מסכימים על הכל.
אני רק אומר שלא ייתכן...
הוא רוצה להשוות את זה.
ישראל, על הדלפה, על הדלפה, או על העברת מידע לבן כספית, הסיכוי שאדם יועמד לדין שואף לאפס, ולעומת זאת, על העברת מידע...
אבל הוא רוצה להשוות את העברת המידע לכתבים.
אבל הייתי בטוח...
הייתי בטוח
שאתה בחור אינטליגנטי, אני אומר את זה בלי ציניות. נסביר את זה פעם אחרונה, נשבע לך, לא חופר יותר.
אתה אומר שהוא יכול לגשת לכל מאגר מידע שהוא רוצה.
אני אומר דבר פשוט.
לא, אבל הוא אומר לא רק... גם היום יודע... הוא רוצה גם לכל חברי בקבינט, וגם ליושב ראש חוץ וביטחון. הוא רוצה שזה לא יהיה... שזה לא יהיה נחלתם רק מהגרעינים
ישראלים. אז הוא מייצר...
שמחה, רק מילה. הוא רוצה שזה לא יהיה נחלתם רק של כתבים צבאיים, גם של חברי קבינט וחוץ וביטחון, שיהיה חסיון מקורות.
להעביר להם מה שהוא רוצה. וכל הצבא יפה לגב. טוב, חבר'ה, אבל... אני יוצא מדעתי. אני פשוט יוצא לאט לאט מדעתי.
אני מקווה שאתה שוב
בהקדם. אתה יודע מה? כשאני נזכר מה מחכה לי כשאני אשוב, שזה אתה וקרן, יכול להיות שאני לא אשוב. אני אשפס את עצמי מרצון. אני רוצה להגיד משפט, כי שניכם דיברתם דברים לא רלוונטיים. ההבדל הוא פשוט. גם היום, יש בידי דברים שאני יכול לפרסם, חשובים מאוד לביטחון, שהדליפו לי, אבל הצנזורה פוסלת אותם, ואני מרכין את ראשי ולא מפרסם. המדד, נייר הלקמוס, זה גוף שהוקם, והוא קובע מה גורם נזק כבד, והצנזורה פסלה את הידיעות האלה, לא בגלל אגב התוכן, אלא בגלל המקור. ואתה תלך רגע ליולי אדלשטיין, לך שנייה
ליולי...
לא, זה לא מונולוג, אתם דיברתם כל הזמן, ואני פעם ראשונה עונה לכם. אתה רוצה לבד, אתה יודע מה הדבר הבא? אתה תרצה להשתלט גם על הצנזורה, הבנתי, יאללה, בוא גם ככה חרגנו מאוד ברעיון הזה. לא, עזוב, עניתי על מספיק שאלות, אני לא אמור להיות פה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה.
תודה שמחה.
שלום ותודה.
בהצלחה.
פרסומת אחת.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
חבר כנסת הרב גלעד קריב, שלום.
שלום, ערב טוב.
טוב, נו, תענה. למי יש כוח?
קודם כל אני רוצה לומר שאתם מתמודדים עם העניין הזה אחת לכמה שבועות, אני מתמודד איתו כל יום.
כל יום.
זה לא דבר פשוט.
אבל אתה עומד בזה בגבורה, ואתה לא פרייר.
אני אמשיך נקודה שאני חושב שבן נדגיש. אפשר להחליט למקד את כל העניין בסוגיית ההדלפה שבוצעה על ידי נגד אחד, שני נגדים, זה לא העניין. זה ממש לא העניין.
זה גם לא החקירה.
אני לא, נכון. תראה, אני אליי נכון. לא הגיעו את לא, החקירה. אבל זה לא העניין. העניין הוא שסביבת ראש הממשלה, הסביבה הכי קרובה לראש הממשלה, ויותר מאדם אחד ככל הנראה בסביבה הזאת, וכנראה באופן שלא נסתר לחלוטין מעיניו של ראש הממשלה, אני אזהיר, עשו מניפולציה עם מידע מודיעיני מאוד רגיש, כדי להשפיע על התודעה, של הציבור הישראלי, בסוגיה אולי הכי חשובה לדמות המוסרית של החברה שלנו, סוגיית החטופים. עכשיו, הם עשו את זה תוך כנראה סיכון מקורות, הם עשו את זה תוך עקיפת הצנזורה, זאת לא הייתה מידע חד פעמית, אלא היה פה קמפיין מאורגן, שמעורבים בו כנראה גם כמה אנשים וגם כמה כלי תקשורת. אנחנו יודעים ככל הנראה, שהיה פה מעקף של הצנזורה, אבל במקביל תדרוך של כלי תקשורת ישראלים, תשימו לב שתעדעדו את הפרשה הזו, והכל מתי? מתי? בימים אחרי שהתבשרנו את הבשורה המטלטלת של רצח ששת החטופים. זו הסוגיה. וזה לא רק סוגיה משפטית.
אבל זה לא הסוגיה שחוקרים. זה לא הסוגיה שחוקרים, הטיימינג. לא,
לא, מבצע השפעה, חבר הכנסת קריב, מבצע השפעה זה לא עבירה. ראש הממשלה תמיד כל הזה עושה.
וגם לא רק הוא, גם הצד השני עושה כל הזמן.
החקירה היא על גנבת המסמך הזה, העברתו למי שעבר, ופרסומו בעקיפת הצנזורה.
בוודאי, רק שבו. זה ברור שלא חוקרים בדמוקרטיה על קמפיין תודעה, וכולנו עסוקים בקמפיין תודעה. אבל כאשר סביבת ראש הממשלה, הכוורת שאמורה להיות המקום שהוא הכי רגיש לביטחון מדינת ישראל, לביטחון המקורות, למשימה שהוגדרה על ידי ראש הממשלה כמטרת המלחמה, החזרת החטופים. כאשר אתה עושה קמפיין תודעה, ואתה בשבילו מפר את החוק, עובר על קווים אדומים.
גלעד, קמפיין תודעה גם נעשה לצד השני, אנשים שלא רצו, שלא רוצים להישאר בציר פילדלפי, גם עשו קמפיין, גם כן עם סוג של הדלפות או כאלה ואחרים, זאת אומרת, כל אחד משתמש בכל הכלים שיש לו, כדי לשכנע את הציבור,
שהצד... אני מבקש שלא נעשה את הרעיון הזה על קמפיין התודעה, אנא, אני מתחנן.
לא, אבל אני אומרת שזה שני הכיוונים, אי אפשר רק...
קרן, לא.
להסתכל על... צד אחד.
קרן, תראי, קרן, סליחה, הגזרה השווה הזאת היא לא במקום. הנושא של הדלפות ידוע, הכל בסדר, איך עובדת תקשורת, איך עובדת דמוקרטיה.
כדי להשפיע על הציבור.
הכל בסדר. רק שיש קווים אדומים שלא חוצים. וסביבת ראש הממשלה, שאמורה להיות המקום שבו מבינים את המשמעות של סיכון מקורות, והקשר שבין סיכון מקורות לבין היכולת לקבל מידע עתידי שאולי יעזור לנו לחלץ חטופים או להחזיר אותם, זה קו אדום פלילי, אבל גם בעיקר מוסרי שלא חוצים. זה שלימין הפוליטי בכנסת נוח להסיט את העניין לכיוון ההדלפות, זה מגיע מאותו מקום שבו היום עמד חבר הכנסת ואמר שאחים לנשק זה ארגון של טרור יהודי. מאותו מקום.
אתה גם מתרשם שאנחנו הולכים לממשל צבאי בעזה, עקב בצד אגודל, אבל הולכים?
חד משמעית, אני אומר גם מדוע. אנחנו כולנו מרבים להשתמש בטרמינולוגיה של מסדרון נצרים. המסדרון הזה הגיע לשטח של העיר תל אביב, מעל 50 קילומטר רבוע. אין שום דרך לייצר שטח, סטרילי של 50 קילומטר רבוע, זה בערך, אם אני לא טועה, יותר מ-15% משטח הרצועה, ולקשור את זה רק לצרכים הצבאיים. עכשיו, כדרך אגב, צריך גם להבין את הגיאוגרפיה. מדינת ישראל העבירה לאזור שפעם היה גוש קטיף, מיליון פליטים מצפון עזה. אז ברור שכשמדברים גם על ממשל צבאי, אבל גם על חידוש התנחלויות, שני האזורים הרלוונטיים זה צפון עזה, ואזור נצרים, ובשני האזורים הללו ישראל משתלטת על שטחים של עשרות קילומטרים רבועים, כאשר אין כרגע לממשלת ישראל תוכנית אסטרטגית לגבי עזה, ולכן אני מגיע למסקנה שבעצם התוכנית האסטרטגית היחידה שייכת לימין הקיצוני, היא כוללת ממשל צבאי, חידוש התנחלויות,
לא, דווקא, וגם... אבל אמרו היום שיש אופציה שיכניסו חברות אמריקאיות. דווקא דיברו היום שיכניסו חברות אמריקאיות, שהם אלה שיחלקו את הסיוע, והם יכולות להשקיט את האירוע.
בסדר, בוא נעשה הבחנה בין מתן פתרון מיידי לאסון ההומניטרי, כי גם צהל מודה, זה לא אשמת צהל, זה אשמת החמאס הארור, אבל גם צהל מודה וגם הגופים הבינלאומיים, שרוב מסעיות הסיוע לא מגיעות ליעדן. אז ברור שכששמים 2 מיליון פלסטינים בשטח מאוד יחסית קטן, ואין הזרמה של מזון, אז ברור שיש שם התפתח אסון הומניטרי, אז זה צריך לפתור. אז כרגע ראש הממשלה בוחן הצעות לחברות הבטחה אמריקאיות, אבל מישהו חושב שחברות הבטחה אמריקאיות יבנו בתים לשני מיליון פלסטינים? הציבור הישראלי צריך להתחיל להבין את מימדי הערס של כל תשתיות החיים של 2.3 מיליון פלסטינים.
אני חושבת שעד שלא יחזרו את החטופים, מאוד קשה לציבור הישראלי להתחיל לחשוב על ממדי הארץ של האויב הכי אכזר.
ואתה
צריך משהו גם להחזיק אצלך כקלף מיקוח עד שהם לא מחזירים את החטופים.
קרן, אבל אני רוצה רגע לומר לך משהו. אני מסכים איתך לחלוטין בכל מה שנוגע לממד, לא רק הרגשי, אלא אפילו מוסרי. כי אנחנו קודם כל מחויבים גם לחיי החטופים וגם לשלום חיילינו. אבל התפקיד של מנהיגות פוליטית נבחרת הוא לחשוב גם מהראש ולא רק מהבטן. ובסופו של דבר יש שלוש אפשרויות. או שהחמאס ממשיך לנהל את החיים של 2.3 מיליון פלסטינים, כדרך אגב זה מה שקורה עכשיו. או שאנחנו מטילים ממשל צבאי מלא, עם כל ההשלכות על מדינת ישראל, הכלכליות, החברתיות, חיי אדם של
קצובה,
החיילים.
לא לתקופה קצובה.
או, אין תקופה קצובה.
יש.
בסדר, לקח לנו, קרן, לקח לנו מ-67 עד 95 לטפל בממשל הצבאי שבמסגרתו אנחנו נהיה...
אין לך שום גוף שיכול להרים את הראש כל עוד חמאס שולט. שום גוף, כל משרם את הראש חמאס יוריד אותו.
לכן צריך להכניס גוף רלוונטי, שיכלול גם את הרשות.
וגם אותו חמאס יוריד.
אין פלסטינים אחרים, זה או רשות או חמאס. תגיד, במשפט אנחנו פשוט חרגנו. אתה חושב שהפיטורי היועמ"שית זה ספין או כוונה רצינית?
אני חושב שפיטורי היועמ"שית בשלב הזה... הם לא ספין, אלא הם ניסיון לאיים על המערכת. בסדר?
אבל זה ספין. כי אתה אומר שמשיגים זה משהו אחר, אבל לא מתכוון לפטר אותה, לזה הוא מתכוון.
לא, אני רוצה לומר למה זה לא ספין. ספין אתה עושה כאשר אתה רוצה למשוך את תשומת הלב של אנשים ממשהו. כאן אין ספין, כאן יש מהלך של הטלת מורה ואיום על שומרי הסף. כאן יש ממש מצב שבו, כדרך אגב, כשמאיינים על פיתורי היועמ"שית, זה לא רק היועמ"שית, המסר מחלחל לכל המערכת של שומרי הסף. נתניהו והסביבה שלו עסוקים בהשלטת, אני לא אשתמש במילים קשות ששמעתי היום ביחס לאחים לנשק, אבל ממש מורה משתק על שומרי הסף. טוב מאוד שהיועצת המשפטית לא מתקפלת, אבל בסוף יש השפעה מצטברת. ואני רוצה להזכיר לכם שאנחנו מדברים, רק משפט אחרון, אנחנו מדברים על פיטורי היועמ"שית, אבל בינתיים הממשלה מתקדמת עם הדחה מהירה של קרוב ל10 יועצים משפטיים לרבות במשרד האוצר, תוך טענות כזב על החלטות מהעבר של הממשלה, והדבר הזה לא פחות חמור מפיטורי היועמ"שית.
חבר כנסת גלעד קריב.
הממשלה בהחלט רצינית בניסיון שלה להשתיק את שומרי הסף.
חד משמעי, תודה.
תודה.
תודה לכם.
פרסומת אחת.
מיצובישי מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם נהנים מהנחות והטבות על מגוון דגמים. לפרטים התקשרו כוכבית 5839, כפוף לתקנון באתר החברה.
אפרת פורשר, כתבת משטרה, וואלה, ירי פצצות התאורה או הזיקוקים הימיים על בית נתניהו. אז חוקרי המשטרה בעצם דוחים את הגרסה של החשודים שהם לא התכוונו לראות לעבר הבית. מה הם אומרים?
נכון, נכון, צהריים, ערב טוב. אכן הם אומרים שמה שעלה בחקירה עם ארבעת החשודים וגם מהממצאים שנאספו בשטח, אמצעים טכנולוגיים וכדומה, בעצם עולה שהם כיוונו, כך לטענת החוקרים, כיוונו את הירי לעבר בית ראש הממשלה. אנחנו מדברים פה על לפחות חלק מהם שאמורים להיות מיומנים ולהבין במשמעות של, מה המשמעות של שימוש לפי המשטרה והשבק בפצצות תאורה, ומה ההשלכות שיכולות להיות כשאתה יורה את זה בשטח בנוי, וממה שעולה באמת בחקירה שלהם, שהם ידעו היטב שזה עלול ליפול ולפגוע בשטח בנוי, במקרה הזה זה באמת פגע או נפל סמוך לעמדת המאבטח ובחצר הבית.
טוב, מדובר פה במשהו שמומחה לשימוש בחומרים כאלה, זה לא משהו להתפלק, יש פה תת אלוף, שזה בדיוק בזה הוא מתעסק, אז אני מניחה שזה די היה ברור לכל בר דעת שהם ידעו מה הם עושים.
לא בטוח.
באמת...
זה המקצוע שלהם, בן, זה מישהו שזה המקצוע שלו.
כן, אבל אם
זה המומחיות שלו, הוא ידע בדיוק מה הוא עושה.
לא בדיוק. זה שהמקצוע שלהם, של אחד מהם, זה היה חיל הים, זה נכון. אבל בר שמור פרסם סרטון של כל האירוע, ורואים שאחד משני הזיקוקים, המצנח שלו היה תקול, ולכן הוא אפילו לא התרומם, אלא נפל מיד.
בסדר, זה גם אופציה. בגלל זה הוא מומחה לזה, הוא ידע שזה יכול לקרות.
אז אם אתה יודע שזה יכול להיות תקול, אז לא תראה. תראה, עצם העובדה שהם ירו את הזיקוקים האלה, זה טמטום מוחלט. להגיד שהם רצו להרוג את נתניהו, זה טמטום עוד יותר מוחלט.
לא, אבל זה ברור שהם רצו לפגוע בו, גם הם להפחיד. לא, אבל הם ידעו כמו... היד היה נתניהו, לא השכן של נתניהו.
קרן, הם ידעו כמו כולנו שהבני זוג נתניהו לא גרים שם, מאז שהתחיל איום הכתב"מים. מה מסובך בזה? הם צריכים להיענש, הם עשו מעשה נוראי. אבל להגיד שרצו לפגוע בנתניהו, זה לעשות צחוק מעבודה.
אבל עצם זה שמישהו מנסה לאיים גם על ראש הממשלה, כשהשב"כ צריך גם, היה צריך לדעת את זה מראש, אבל נגיד והוא לא ידע, זה בדיוק התפקיד שלו, וגם מצליח לעשות את זה, וגם יודע בדיוק מה הסיכונים שבכלי הזה, ויודע שיכולות להיות כאלה תקלות, ושזה המשמעות של התקלות האלה, זה לא ילד נער בן 16, זה בן אדם מבוגר, שיודע בדיוק
תקלה,
מה הוא עושה.
הסיכונים של הכלי הייתה תקלה, ומה קרה עם התקלה?
מה קרה עם התקלה? שבית ראש הממשלה, סמל, ראש הממשלה שלך, הבית שלו נפגע, אני גם לא יודע אם זה לא רץ או כן רץ אצל האויבים שלנו, זה דבר
שלא... אבל זה לא נכון, הם לא פגעו לו בבית, והם אפילו לא פגעו בבודקה
של ה...
בבודקה שנמצאת 100 מטר מהבית, וגם בה לא פגעו, כי כולנו צילמנו אותה למחורת. אין שם כלום. שום סימן, הזיקוק היה תקול, גם אם הוא לא היה תקול, לא גורם נזק.
גם אם קילומטר ואחרי, מהבית.
אחרי
כן,
כל...
זה לא בסדר.
כן, אבל... אם היית מקשיבה, כנראה הבאת את התכונה הזאת מהפוליטיקה. אמרתי מההתחלה, המעשה הוא גם מטומטם להחריד, וגם רע מאוד, והם צריכים להיענש ובחומרה. אוקיי, מפה להגיד שהם רצו לפגוע בבני הזוג נתניהו, זהו סוג של עשייה צחוק מעבודה. פורשר, תודה.
רק רגע, אני יכולה להוסיף משהו?
תמיד.
יש, קודם כל תודה, יש, נראה לי אפשר לקחת את זה לשני הצדדים, מצד אחד זה באמת כמו שאתה אומר, שהם ידעו שככה זה נראה שהוא לא נמצא, שהם לא נמצאים שם, ובאמת זה היה מעשה מטופש, ומצד שני, אנחנו מדברים פה על פצצות או נורים, איך שלא נקרא לזה, שיש צורך ברישיון כדי להחזיק אותם, ויש הוראות בטיחות ברורות, ו... אסור בכלל להשליך אותם בשטח בנוי, אז...
אבל אנחנו על זה לא התווכחנו אפילו.
נכון, לא, ברור, אני רק ניסיתי...
אגב, יש כן ויכוח, כי עמית סגל כתב שזה... שהם נגנבו מצהל בטוויטר, וראיתי שגונן בן יצחק מאיים עליו, שאם הוא לא יריד אותו זו דיבה, ואני לא יודע את האמת, כן? אבל על זה יש ויכוח מה המקור של הזיקוקים האלה, ויריתי לא מעט כאלה.
המקור הוא ככל הנראה זיקוקים שפג תוקפם, והוסמו במחולה שאמורה לאסוף את זה, ומשל זה נמצא.
הם ירו פג תוקף, זה עוד יותר מגוחך. אפרת פורשר, תודה.
תודה.
דיווחי תנועה. עדכונים קצרים לפני שנמשיך, זה שארצות הברית, כן, האנטישמית, הטילה עכשיו וטו על הצעת החלטה מועצת הביטחון להפסקת אש בעזה בלי חטופים, וטוב שכך, וציוץ של יואב גלנט, נדיר מאוד, שקובע עכשיו שהדיון בחלוקת המזון לעזה בחברות פרטיות הוא מכבסת מילים לתחילתו של ממשל צבאי, ציוץ ארוך ומפורט שהוא בעצמו סיפור גדול מאוד, אבל אנחנו למשהו אחר לגמרי, אומרים שלום ליוסי לוי, שלום יוסי.
שלום בן.
מנכ״ל עמותת נצח יהודה, חברו בלב ובנפש של המגד, סגן אלוף יואל גליקמן, שנפצע קשה מאוד בתקרית שבה נפל רסל רועי ססון, אנחנו מדברים כמובן על גדוד נחשון, חטיבת כפיר, נכון. ואני מבין עכשיו תרי ממש, המגד עצמו, החבר שלך ניצל בקרב הזה בנס, והוא הגיע עכשיו על כיסא גלגלים, פצוע ללוויה של רועי.
כן, תראו, אני רוצה רק להסביר את גודל הנס, בן. אני חושב, אפשר לומר שזה היה מרחק סנטימטר מסכנה אמיתית לחיים שלו. הקרמי ממש הציל אותו, הם בעצם נתקלו גדוד נחשון, גדוד 90 של חטיבת כפיר, בבית לאיה בהתקלות עם מחבלים. ולצערנו באמת לוחם נהרג שם, לוחם גדוד נחשון. ויואל ממש ניצל בנס, והוא נלחם עכשיו להגיע להלוויה של החייל שלו בהר הרצל. גבורה גדולה, אני מעריץ אותו הרבה שנים, אנחנו ביחד שירתנו בגדוד נצח יהודה, עברנו את כל מסלול הלוחם בפיקוד, יצאנו לקורס קצינים ביחד, בעצם חברים הרבה שנים. אתמול אגב, אני חשוב לי לומר, יצא דיווח לא טוב, איכשהו בין קבוצות שכביכול קרה לו משהו יותר חמור, ואני לא יודע איך שנה אחרי אנשים עדיין לא נזרים, אני...
נורא והיום.
היה לי ערב קשה, אבל אחרי זה כשהבנתי ש... כמובן ערב קשה על הלוחם שנהרג, אבל צריך להיזהר מאוד כשמוצאים דברים.
תגיד, מה בעצם, אני קורא שנולדה לו בת 10 ימים אחרי שהמלחמה התחילה.
נכון.
ואני מניח שמאז הוא לוחם, ואני נזכר גם שלפני, ביום ראשון, למה לפני? השבוע, אותו גדוד איבד את סרן יוגב פזי, האחיין של אייזנקוט וסמל ראשון נועם איתן.
נכון.
אז בעצם העסק הזה שם נמשך במלוא עוזו, והחבר'ה נלחמים.
נכון, צריך גם לומר שזה, מבחינת צהל כמובן זו היסטוריה, כי חטיבת כפיר, חטיבה צעירה ביותר, מתמדנת גם בלבנון, סיירת חרוב היו שבוע שעבר בלבנון, וגם כלל גדודי החטיבה מתמרנים בעזה, והלוחמים, אני יכול לומר לך סתם כצופה מהצד בהקשר הזה, כל המגדים וכל הממפאים התחננו למחת ולכולם, אנחנו רוצים להיכנס להילחם. הרוח לחימה הייתה מטורפת, כי בתחילת הלחימה חטיבת כפיר השתתפה בקושי. ועם הזמן החטיבה נכנסה לתימון מלא מלא, והנה עכשיו החטיבה ממש מתמרנת ומשלמת מחירים, וזו היסטוריה שגם גדוד נחשון, שאני יודעת שם זה יואל, חלק ממנה.
שמע, בעודנו מדברים, העלה מישהו לטוויטר, סרטון של אלוף משנה אבינו הממונה, מפקד כן. החטיבה החרדית החדשה, אני בטח לא מחדש לך פה כלום,
כן.
והוא אומר, אתה יודע מה, אולי אפילו נצליח... אני לא בטוח שאני אצליח לאלתר לשמוע את זה, החרדים יתגייסו וישמרו על אורח החיים, הרי זה הוויכוח הגדול.
אבינו הממונה, זכיתי להיות פקד החטיבה החרדית, ולהיות חלק מהפרויקט המיוחד הזה שיכול להביא לשינוי בחברה הישראלית ובעם ישראל כולו. הקמנו חטיבה שלראשונה מאז הקמתו של צה"ל והקמתה של המדינה, החטיבה הזו תאפשר לציבור החרדי להתגייס ולשרת בלחימה על פי אורחות חייו ולשמור על זהותו. אני מזמין אותך, מי שרוצה וליבו חפץ להגן על ארצו, עמו, מדינתו, לבוא אלינו ולעשות משהו גדול שלא היה אף פעם, ולהיות חלק מהראשית של הברכה.
יוסי, זה בעצם מפעל חייך האירוע הזה.
בהחלט, קודם כל זה באמת חזון שמתגשם, כי חטיבה, יש בגדוד נצח לידה עד היום אתגרים בהקשרי הכשרות, כלומר אם אתה רוצה להוציא נגיד קורס צלפים או קורס אכזריות, הקורסים האלה לא מותאמים לחרדים, זו האמת. ובאה בעצם החטיבה כחזון ומקימה גם בסיס הכשרות לחרדים, מדובר באמת צעד היסטורי שצהל מיישם, ואני חושב שהמגזר החרדי מבין היטב שהפעם מדובר ב... אתה יודע, לצערי יש הרבה תירוצים לחרדים לא שלומדים תורה, חרדים שלא לומדים. גם ככה במשק, למה לא לבוא לשרת? אחד מהם זה שצהל לא צריך אותם, או צהל לא מותם להם. הנה, החטיבה מוכנה, מותמת. לומדי התורה בעיניי, ימשיכו ללמוד, אני גאה בהם. לצידם עשרות אלפים, חרדים עובדים, בואו תעצרו רגע. כמה שנים, כמו כולם, תתרמו, תשתלבו בחטיבה, תשתלבו, אגב, גדוד נצח יהודה, מקום מדהים לשירות חרדים. החטיבה מביאה פה אפילו עוד קומה בנושא ההכשרות, והבינה ממונה, אגב, קצין בחסד, אדם רציני מאוד שמונה לתפקיד, יש לו ניסיון קרבי עשיר מאוד, והנה יש פה את כל הפתרון, בואו תשתלבו, ופה האמירה שלנו אומרת, עצרו רגע את העבודה, את התעסוקה, את כל הפיתויים כביכול, תבואו תתרמו, אנחנו במלחמה, צריך את החרדים, בואו נשתלב.
אמן.
אני רואה, כן.
בהחלט, אני אגב שם, אתם יודעים, 15 שנה שירות, נגעתי משיבת מיר לצהל.
אבל בדיוק רציתי לשאול איפה, רציתי לשאול איפה היום.
אז אני סיימתי קורס מגדים, אקדמיה למגדים, שנתיים קורס, מקביל למלחמה אגב, די מאתגר, 10 חודשי מילואים, אבל אוטוטו נכנס מגדים.
אבל הצבא גם, אתה עוזר לצבא להקים את היחידות האלה, שאנחנו כבר זקוקים להם, או ש...
כן, ודאי.
אבל ממש...
היחידה הזו קמה,
כן, לא, אבל אתה עוזר להקים עוד, אתה ממש מתעסק בזה, זאת אומרת, ברצינות שאנחנו חושבים שזה צריך לקרות?
ארגון נצח שעוסק בכל שילוב חרדים בצהל, בכל המסלולים, עושה את זה שנים רבות, הצוות שלי, אנחנו מעל 70 עובדים, עוסקים בליווי של החיילים החרדים, בשילוב שלהם, בלהביא אותם משלב התלבטות לשערי הבקום, עוסקים בכל ה... יש לנו מכינות גם צבאיות,
משלב ההתלבטות זה טוב. יוסי לב, נגמר לנו הזמן, שכוח ותודה.
תודה לכם.
פרסומות.
93 FM
טוב, תשמעי, סיימנו, תתפלי.
כמעט.
הציוץ של גלנט יעשה הרבה כותרות היום, בעצם מתברר ממנו שהוא פותר לא רק בגלל הגיוס, אלא גם בגלל שהוא בעצם עדף עד עכשיו את הקטע הזה של חלוקת המזון עדי צהל וההתקדמות לממשל צבאי. וזה הולך ומסתעף. עורכים ופקים אסף נאו ושני רומנו, אחראית על השידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל גיא רביב, איתי ניקסון, אליעזר בן יהודה, חינו ספורט עם שר פלסנר, אריה מליניאק ואלי שר, קרן ברק, תודה רבה לך.
תודה לך, ורק אני רוצה לומר שאני בעד משטר צבאי. אני חושבת ש...
אני רק אשמח אם יגייסו אותך למילואים שם.
בכיף גדול, הייתי מדריכת חיר.